רוב האנשים היו בפרק א', נכון? לא צריך להזכיר מה זה כנסת ישראל. מדהים. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. זאת אומרת, הקשר בין האדם הפרטי לאומה בעם ישראל שונה מהקשר של כל אדם בעולם לאומה שלו. לא אותו דבר. אז ראינו בפרק א', שכנסת ישראל, זה אומר נשמת ישראל, שמתגלה בלבוש הלאומי של עם ישראל, זה משהו מיוחד. מיוחד כי באמת בעוצמה המיוחדת של הנשמה הזאת, יש את כל הטוב והצדק והרצון האלוקי להטיב שאמור להתגלם, להופיע בעם, לא באדם בודד, בעם, ורק דרך האומה אפשר שיתגלה באמת הטוב האלה. זאת אומרת, אם האומה הישראלית חס ושלום לא קיימת, העולם חוזר לתוהו ובוהו, אין עולם. זה לא יעזור שיהיו הרבה אנשים טובים ונחמדים, בלי שיש עם ישראל אין קיום, אין חיים לעולם כולו. את כל החיות של העולם נובעת מכנסת ישראל, מנשמת ישראל. ואתם עכשיו, העולם הזה חי, זה בגלל העם שלכם. יש לכם עם, עם ישראל, בגלל זה העולם קיים. ואת אלמלא עם שלנו, אין כנסת ישראל. אם אין כנסת ישראל, אין עולם. כן, אבל אני צדיק, שבך, כל הכבוד שאתה צדיק, אין עולם. ואת אם אין עם ישראל, אין עולם. אין חיים, אין טוב, אין צדק, אין תכלית לעולם. אז לא נחזור עכשיו למה זה ככה, אבל רק נזכר שבאמת הקדוש ברוך הוא כביכול נתן לאנושות הזדמנות באלפיים השנה הראשונה שתהיו בסדר. זאת אומרת, אם כולכם תהיו בסדר, יש טעם לקיום העולם. אם לא, אז אין טעם. והאנושות לא עמדה בזה. עד כדי כך שהיה צריך להביא מבול. כדי לתקן את כל הקלקולים שהאנושות קלקלה. זה אומר מעכשיו, כדי שיופיעו חיים, לא די בזה שאנשים פרטיים יהיו בסדר, צריך עם שלם שהוא בסדר. שיש בו את ה... יכולת לגלות רצון השם כעם. ולכן החל מרגע זה שעם ישראל מופיע, הוא עם. אז יש בו הרבה אנשים יושבים פה בבית מדרש, כן? אנשים. כל איש כזה הוא מגלה את הרצון האלוקי רק בתנאי אחד, שהוא קשור לאומה. ואת אם אנחנו כל אחד לעצמו לא קשור לאומה, הוא לא מגלה את רצון השם. אין לו תכלית, אין לו קיום, שלא כמו עמים אחרים. בעמים אחרים יכול להיות בן אדם צדיק, חי את החיים שלו, לא קשור לאומה בכלל, לא חבר שלהם, הוא בסדר, חסיד אומות העולם, חי בסדר, בן אדם טוב מה שנקרא, כן? אבל הוא לא, למה זה דומה? יש בעולם החי שני סוגים של, נקרא לזה, חברות. יש חברה אחת שהיא חברה של יצורים, נגיד, לא יודע, חתולים, כלבים, לא יודע, כל כלב חי את החיים שלו, כל פיל חי את החיים שלו, כל צבוע חי את החיים שלו, כל ציפור דרור חי את החיים שלו. הם חי את החיים שלו. כל יצור יש לו את האישיות שלו, ואם הוא יצור שמתחקד בסדר, כל הכבוד לו, אם לא, אז מסכן. אבל החיים שלו לא תלויים בזה שהוא ביחד עם, למרות שיש חברות שזה מופיע יותר, כמו זאבים למשל, יש להקה, החיים של להקה. אבל גם שם, אם איזה זאב עוזב את הלהקה הזאת, הולך ללהקה אחרת, הוא מסתדר, נכון? יקבלו אותו. איזה זאבה עוזבת פה, הולכת ללהקה אחרת, הוא משתלב. אבל יש סוג של התנהגות חייתית, ששם זה אחרת לגמרי, כמו בכוורת דבורים, או כמו בקן נמלים. נמלה, אין לה כביכול אישיות משלה. יש לה, היא נמלה לוחמת, היא נמלה פועלת, יש לה כאילו תפקיד, והיא עושה אותו טוב. אבל היא כביכול רק תא בגוף של הכוורת. היא רק תא בגוף של הקן. עד כדי כך שיש הרבה מאוד מחקרים על רוח הקן, או על רוח הכוורת. אנשים חקרו את זה. ואת מה קורה אם אתה לוקח נמלה, שם אותה במקום אחר. היא מתה. היא לא יכולה לחיות. אם הקן שלה ימות, אין לה חיים. היא מתה. זאת אומרת, היכולת של היצור הפרטי לחיות לבד, לא קיים. הם מכלול אחד. כאילו, כל הנמלים זה כמו תאים וגוף. יש גוף שלם, זה הכוורת כולה. לגוף הזה יש מלכת דבורים באיזה מקום, מטילה ביצים, היא כאילו המוח, הלב של כולם. כולם מתפקדו. אבל כל אחת שמה איתה בגוף הכוורתי ה... זה מצב אחר לגמרי. זה לא המצב הרגיל. והדוגמה הכי בולטת, זה, הזכרנו פעם, זה אצל חגבים. יש שתי צורות של הופעת החגב, חגב מצרי. יש צורה אחת שהחגב מופיע, זה כשכל חגב חי לעצמו. נגיד החגב קם בבוקר, הולך לאכול, אוכל קצת עלים, הולך לישון. החגב הזה שהוא חי לעצמו הוא בצבע מסוים, צבע ירוק. הגודל שלו הוא בערך 6-7 סנטימטר. והחגבית הנחמדה מטילה בערך 60 ביצים, שהיא מטילה ביצים. זה יצור, אותו יצור. מה קורה כשכל היצורים האלה מתאספים לחבורה אחת? מה שנקרא הרבה. הרבה? זה אומר הרבה 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 חגבים הופכים להיות גוש אחד. קורה משהו מאוד מוזר, הצבע שלהם משתנה לצהוב, הגוף שלהם מתארך ל-12 סנטימטר, הכנפיים שלהם נהיות יותר ארוכות, כל החגבית מטילה 120 ביצים לצהוב במקום 60, כאילו האישיות שלהם משתנה כי הם הפכו להיות גוף אחד. אפשר להגיד שעם ישראל הוא סוג של כוורת. מה הפירוש? כל אחד מאיתנו מיוחד עם תפקיד מיוחד, אבל אנחנו כולנו גוף אחד שמתפקד יחד. ואם מישהו מאיתנו אומר, לא, אני צדיק לעצמי, אין לו חיים. הוא כאילו באותו רגע התנתק מהגוף. זה כמו שלוקחים תא אור, שמים אותו על השולחן פה. הוא מת, גמרנו. אין לו קיום. כשהוא בתוך הגוף, הוא עובד טוב. ולכן, מי שפורש מן הציבור, אומר הרמב״ם, לובשים לבנים ועושים חפלה. צדיק, אומר, הוא לא עבר אף עבירה. אדם בסדר, קיים את כל המצוות שהוא יכול לקיים. כאילו, צדיק תמים באמת. כשהוא מת עושים חגיגה. לא מספידים אותו, לא, אבל הוא צדיק, שומר שבת, מניח תפילין, מתפלל, מברך כל הברכות, בסדר, עושה הכל. הוא גר באיזה כפר עם גויים, לבד, עם עצמו, לא רוצה שום קשר לעם ישראל. גר באיזה אי בודד, לא רוצה, אני עוזב את הכל, לא רוצה קשר לעם ישראל. אבל שומר המצוות, אומר, תורה זה דבר טוב. הולך על התורה עד הסוף. כשהוא מת, עושים חגיגה, אין לו חלק לעולם הזה. זה בן אדם בטל ומבוטל כאף רדאר. למה? כי הוא התנתק מהאומה. עם ישראל כולו זה יצור אחד, זה גוף אחד, זה אישיות אחת. שבתוכה כל אחד מאיתנו, יש לו תפקיד, יש לו ייעוד, יש לו אישיות, אבל אנחנו שואבים את כוחנו מהאומה. זאת אומרת, הנשמה שלנו נגזרת מנשמת ישראל. יש משהו מיוחד בכל אחד מאיתנו, יש לנו נשמות. נשמה זה רצון השם עובר דרך האומה אליי. אם אני מתנתק מהאומה, אני מתנתק מהנשמה שלי. נשאר גוף, הגוף הזה עובד, אוכל, שותה, ישן, אין לו שום ערך. אבל לעומת זאת, אצל העמים, כל אומה נותנת איזה בית חם ל... למי שגר שם. כאילו, אנחנו עוזרים לכם, אתם רוצים הגנה, רוצים חקלאות, כלכלה, רוצים חינוך, אנחנו נדאג לכם לכל השירותים שראש עיר טוב נותן לתושבים, או שראש ממשלה טוב נותן לאזרחים. אבל לא יותר מזה. זאת אומרת, כל אחד לעצמו הוא חי את חייו, הוא לא תלוי באומה כדי להיות בן אדם טוב. נכון שהאומה עוזרת לו, נותנת לו שירותים, מנקה את הרחובות, ולכן היחס שיש בין אדם ישראל לאומה שונה מהיחס שיש בין צרפתי לצרפתים. אדם צרפתי קשור לצרפתים בזה שהוא חלק מחיצונית, יש פה שירותים ציבוריים, מה שנקרא, מקבלים כל מה שצריך. אבל נגיד שהצרפתי הזה נוסע לספרד ונהיה ספרדי, אז הוא משתלב שם. הוא גם שם, הוא בן אדם טוב, מקבל מהספרדים מה שיש בספרדים. הוא יכול להשתלב גם בתרבות שלהם, זאת אומרת, הוא רוקד ריקודים ספרדיים, ושר שירים בספרדית, ולומד ספרדית, ו... אבל באמת, הוא היה יכול לעזוב את הספרדים, אחרי זה יצא לארצות הברית ולהיות אמריקאי. גם בסדר. עם ישראל הוא נגיד. אין את הפריבילגיה. עם ישראל, כל יהודי שייך לאומה כולה.
אבל אם ציבור מסוים לומר, אבא אומר, אני לא, לא, הוא אומר, כאילו הוא בוחר לא להיות שותף, לא יודע, למהלך גדול שעם ישראל עובר, אבא אומר, אני חי את החיים שלי ב, לא יודע, אני אגור בארצות הברית באיזה מקום, אני, כאילו כאמירה, כדרך חיים,
בלי עם ישראל.
בלי שותפות.
עושים חגיגה. ככה הרמב"ם אומר.
אבל ציבור יכול להגיד, כאילו, התאספות של אנשים יכול לדרות בדבר?
מי ש... לא יודע, אתה ציירת את הציור הזה. לא יודע. אם יש חבורה, 100 אנשים מחליטים, אנחנו בונים לעצמנו עיר, או יש במגדל, בראשו בשמיים, ואנחנו לא קשורים לעם ישראל. אין להם ערך. הם חסרי משמעות. איפה זה בא לידי ביטוי? כי יש מחלוקת מי האימא האמיתית של עם ישראל. נכון? הרב קוק אומר שכשרוצים לברר מי באמת יכול להנהיג את האומה, מי האימא האמיתית? באים לאימא, לשתי האימאות, נגיד יש מנהיגות אחת, מנהיגות שנייה. אם אתה בא למנהיגות ומנהיגות אחת אומרת, תחתכו את התינוק. שתי נשים באות לשלמה, אחת אומרת אני האימא, השנייה אומרת אני האימא. אני פה... שלמה לא תחתכו ונראה. אז האמא האמיתית אומרת לא 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 תחתכו, נשאר להשאיר את התינוק שלם. האמא המזויפת אומרת תחתכו חופשי. אומר הרב, האמא האמיתית של עם ישראל זה מי שאומרת האחדות בעם ישראל היא משמעותית, היא קריטית, אל תחתכו את עם ישראל. אם יש איזה אמא כביכול מנהיגות, שיטה שבא ואומר מה פתאום איש לקהילותיו, איש לאוהליו, אין פה קשר, זה לא אמא אמיתית. למה? כי זה בנפשנו. אם עם ישראל הם עם אחד בלב אחד, הם מקבלים תורה, הם קשורים לריבונו של עולם. אם עם ישראל מפולג ומחולק, הוא חסר חיים. אז אם יש עם ישראל ואתה אומר אני לא קשור, אתה חסר חיים. אם 20 אנשים יגידו, הם חסרי חיים, לא משנה. יש עם ישראל, אנחנו שייכים לעם ישראל, אנחנו כל הזמן קשורים לכלל. לכן היחס, אומר הרב, שכנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. למה? כל הקיבוצים הלאומיים, כל מדינה, הולנד, נותנת ליחידיה, נותנים ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. זאת אומרת, הם מקבלים את כל מה שקשור לרווחה שלהם, בסדר? יש שם סממנים חיצוניים, אבל עצם המהות של כל אדם שם הוא בן אדם, הוא שואב מנשמת הכלל, מעצם עובדה שהוא בן אדם. הנה בן אדם צרפתי, הנה בן אדם ספרדי, הוא בן אדם והוא בן אדם, צריך לשמור שבע מצוות בני נוח, זה לא קשור לזה שהוא ספרדי או צרפתי. כל אחד הוא, נכון, פה מקבלים שירותים כאלה, פה שירותים אחרים, אבל זה חיצוני. להיות בן אדם לא קשור לאומה. זה לא בגלל שהוא צרפתי אז מופיע כאן איזה אישיות אנושית מיוחדת, מפני שאין לה קיבוץ חטיבה אלוקית, אין נשמה כאן, אין כאן מגמה אלוקית עצמית השרויה אצל הספרדים שכל אחד מגלה. לא, זה חיצוני. התאספנו יחד כדי להקים פה, איך קוראים את זה? מגילת העצמאות. למה הקימו את המדינה? כדי שלא יהרגו אותנו. שנהיה ביחד, יהיה לנו פה הגנה. כל ראש ממשלה שמגיע לביקור בארץ, לוקחים אותו ליד ושם, אומרים לו, אתה רואה שצריך את מדינת ישראל? זה טעות נורא. לא צריך את מדינת ישראל כדי שלא יהרגו אותנו, צריך את מדינת ישראל כדי למלא את הייעוד שלנו, זה בכלל לא קשור לשואה. עם ישראל לא נוצר כתגובה לשואה. עם ישראל קרה כבר מאז אברהם אבינו 3,700 שנה. אילו, זה טעות נוראה לחשוב שאנחנו עם ככל האומות, ואנחנו צריכים מקום כדי שיהיה לנו חקלאות וביטחון וכלכלה. לא. זה לא עם ישראל, זה נכון לכל קיבוץ. אצלנו יש כאן נשמה שאמורה להופיע. מי שלא מכיר בזה, אז יש לו בעיה. הוא חושב שהתפקיד שלו בתור ראש רשות, בין אם היא ממשלתית או בין היא עירונית, זה לדאוג לפינוי הביוב, וזה שלא יהיו שודדים ועוסקים משטרה, וזה שיהיה מפעלים כדי שיהיה להם מקומות עבודה ודיור. רגע, בשביל זה אנחנו צריכים את המקום ניסן, ארצות הברית. אפשר להסתדר גם שם, נכון? ואנשים עושים את זה. לא, אנחנו צריכים את עם ישראל, כי יש פה מגמה אלוקית שמופיעה דרך האומה וכל אחד מאיתנו. לא כן, בישראל, לא כמו אצל הגויים. הנשמה של היחידים, כל אחד שיושב כאן, נשאבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל. יש נשמה שניתנת לאומה, וממנה נגזרת הנשמה ליחידים, לכל אחד מאיתנו. ואם מישהו מתנתק מהאומה, הוא מנתק את נשמתו ממקור חיותה. אין לו נשמה. אין לו נשמה, חבל שהוא נולד, אין תכלית לקיומו. יהודי לא נולד כדי להיות רק בן אדם. אני אגיד זה לא יפה, בסדר? הוא נולד כדי לגלות רצון השם בעולם. ואם הוא לא מגלה רצון השם, חבל שהוא נולד. חיצוני, כן, יש תרבות של גויים. כל אומה יש לה איזה אישיות מיוחדת. אלה שחקני כדורגל טובים, אלה הייטקיסטים, אלה רקדנים טובים, אלה פילוסופים טובים. כל אחד יש לו איזה אישיות, אבל יכול להחליף, זה חיצוני, זה לבוש.
המזל זה חיצוני?
מה?
המזל שיש לכל אומה זה חיצוני?
זה לא מדויק. יש איזה אישיות מסוימת, כאילו איזה גוון, 70 נורות העולם, יש 70 שרים. אבל כל השרים האלה הם בעצם לבושים. ואת מופיע כאן לבוש כזה ולבוש כזה, גוונים שונים של הופעת בני אדם. אבל כל אדם פרטי הוא יכול לעבור מאחד לשני בלי להרגיש שום דבר. לא קרה לו כלום. סך הכל כולם ביחד הם בני אדם. כאן בני אדם יהיו גוון כזה, זה המלאך שלהם, זה השר שלהם. יש גוון כזה, זה השר שלהם. עם ישראל זה לא סמים. אנחנו קשורים לרצון השם, אנחנו באנו לעולם לגלות רצון השם, שיהיה טוב לאנושות. זה יכול להיות דרך האומה. כל אחד מאיתנו, יש לנו אחריות אישית. ולכן גדולה היא משום כך ההזדקקות שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. לכן כל כך חשוב שנהיה עם אחריות כללית, עם שייכות לכלל, עם תפילה במניין שזה איזה התקללות, עם אכפתיות ממה שקורה באומה, עם גמילות חסד הדדית. זאת אומרת, בכל ביטוי שזה לא יהיה, אנחנו מרגישים שאנחנו חלק מהאומה ולא כאיזה יצור בודד. ברגע שאני יצור בודד, אני מאבד את חיותי. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרע מהאומה. לכן גם בעם ישראל יש איזה מסירות נפש שאדם מוכן למות בשביל האומה. זה דבר נורא מוזר. יש אנשים, קח אותי לפה קודם איזה נהג מונית, הוא אומר לי, אני לא דתי. לא, אלה דברים שאני שומר במסורת, חוק בא לי יעבור, אני מסור את הנפש. אני לא דתי. למה אתה מוסר את הנפש? יש אנשים, אומר, אני לא דתי, לא אכפת לי כלום, לא כלום, אבל יש מלחמה, פתאום מוכנים למות בשביל עם ישראל. למה? כי התחושה היא שעם ישראל הוא חשוב לנו, כל אחד מאיתנו. זה לא איזה מקום טכני כזה לגור בו. מי שמרגיש למקום טכני לגור, כאילו נפלט מפה, הולך לגור בחוץ לארץ.
התחושה הזאת
שהשייכות
היא באופן טבעי באישות, באופן טבעי כל אחד יש נשמה כללית. אז למה זה חשוב כאילו להיות מודע לזה?
אדם בעצם יבנה את האישיות שלו, יבנה את הכלים שלו, ממילא הוא ירגיש את זה, למה הוא צריך?
אם הוא יבנה את הכלים ואת האישיות, הוא גם יהיה מודע לזה. זאת אומרת, זה שאדם לא בונה את הכלים או את האישיות שלו, אז זה שהוא מחובר לכלל, זה יבוא לידי ביטוי רק במצבים קיצוניים, כמו מלחמה.
לא, זו שאלה אם יש מקום ללימוד כזה, או, זאת אומרת, כמו שאמרנו, האדם צריך כל הזמן לחשוב על עם ישראל, לחשוב על זה, או שבעצם האדם יגיד, כאילו, ממילא הוא גדל, אז הוא פוגש את זה, הוא ער לדברים
האלה. זה כמו אמונה. אמרנו, מה זה אמונה? זה קשר חיים פנימי טבעי לריבונו של עולם. מה הבעיה? שהיא עטופה ומלא שכבות. אז אדם אומר, אני לא מאמין. כן מאמין, אני לא יודע. אז צריך לגלות את זה. אותו הדבר, החיבור שלנו לכלל. אין לנו חיים בלי חיבור לכלל. לכן ברור שאנחנו מחוברים לכלל. אבל צריך לגלות את זה. אם לא נגלה, עכשיו איך נגלה? כל אחד לפי, כמו באמונה. אחד בגלל התרגשות, אחד בגלל שהוא למד את זה, אחד בגלל שהוא מסר את הנפש. אחד מסר את הנפש גילה, וואה, אני שייך לעם ישראל. מאיפה עם ישראל פתאום נכנס לי לעסק? כמו שסיפרתי לכם, שהיה לי איזה חבר שהוא אחרי הישיבה התיכונית הוא החליט שהוא יהיה חילוני, מתגייס לצבא, צנחנים, עניינים, והחליט להיות חילוני. אחרי כמה שנים פגשתי אותו, יחידה מהצנחנים הגיעה לאכסניית נוער בבית בגן לשבת, אז ראיתי אותו עם כיפה כאילו ירא שמיים. אמרתי לו, מה אתה חילוני? בחור מאוד חכם. הוא אומר לי, אחרי שיצאתי לקצונה קיבלתי מחלקה והיה לנו שיחת, איך קוראים לזה, שיחות עם המפקד,
שיחת
מוטיבציה. וישבתי עם החבר'ה ושאלו אותי למה אנחנו אמורים להיערך בגלל מחפת לי, צריך לדאוג לעצמי. יש איזה אינטרס כלשהו שיכול לגרום לאדם למות בשביל מדינה? אמרו כמה דברים לא יפים על המדינה. כאילו חיילים אמרו, אני לא מבין, שמה אני צריך את זה? ניסע לשוויץ, ניסע לארצות הברית, יש שם עבודה, יש שם זה, שקט, אני אקנה לעצמי איזה בית בחצי מחיר, נחיה שם. והוא תפס את עצמו שהוא מנסה לענות להם, והוא תפס את עצמו שאין לו תשובה. ופתאום היה לו איזה הברקה, הוא אומר, בלי תורה, בלי אמונה, בלי עם ישראל כעם השם, אין סיבה לזה שאנחנו כאן. כאילו זה פיגור אנושי ממדרגה ראשונה, להיות בארץ, להסתכן, ללכת לצבא, לסבול פה, לחשש מטילים, מי צריך את זה? בוא ניסע לאונלולו, נגור שם בשקט, נמצא עבודה, אף אחד לא יודע שאנחנו יהודים, הכל בסדר, מתבולם, נהיה בני אדם. והוא גילה שאין לו תשובה. ואז הוא החליט שהוא חוזר לתשובה. אומר, הבנתי פתאום שהנכונות שלי למסור את הנפש באה ממקום מאוד עמוק. ממקום פנימי. אני באמת רוצה שיהיה עם ישראל. למה אני רוצה שיהיה עם ישראל? טק, נדלק לו אור. ואז הוא חזר לתשובה. אומרת, ברגע שאנחנו, זה קיים, השאלה מה חושף את זה? מסירות נפש, לימוד, כל אחד, אבל בסוף זה ודאי קיים באופן טבעי. אם מישהו מנתק את זה באופן יזום, אז הוא איבד את החיות שלו, את שורש החיות שלו. ולכן האדם הזה מישראל, הוא מוסר את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה, מפני שהנשמה ותיקונה עצמית דורש כן ממנו. איך אנחנו מחוברים לכלל? מה הצינורות שמחברים, החבלים שמחברים אותנו לכלל? אנרגיית חיים הזאת שנקראת עם ישראל. אמנם צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים שלה הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות, דבר השם. זאת אומרת, איך אני מתחבר לאומה? אז אחד הפטנטים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו זה המצוות. ואת המצוות הם, יש להם הרבה מעלות. זה גם דרך החיים הנכונה המתאימה לנו. אבל למה זה דרך חיים הכונה מתאימה לנו? כי דרך זה זורמת הנשמה, רצון השם מאיתנו. בעצם זה מה שמחבר אותנו יחד, זה כמו צינורות דם והעצבים בגוף. זאת אומרת, יש למישהו יד. היד הזאת, אם אין לה כלי דם והעצבים, לא שווה כלום. היא נהיית נכה, נכון? היא גם תתנוון, אפשר לחתוך אותה. זאת אומרת, מה גורם לזה שהיד הזאת יש לה יכולת להיות יד, זה שיש פה צינורות בפנים, כל מיני צינורות, עצבים, כלי דם. עכשיו היד הזאת עובדת, העצבים וכלי הדם שלנו זה תורה ומצווה, זה זורם בתוך האומה וגורם לזה שכל האומה הזאת מתאחדת ומקבלת חיים. לכן צינורות ההזנה הנשמתית והגנת החיים, כן, הולכים בכנסת ישראל על ידי המצוות, דבר השם. זהו הפלג הכללי המתגלם, כן, הופך להיות לבוש, מופיע באורח החיים הרשום בתוכניתו. יש לאומה דרך חיים נכונה איך להתנהג כאומה, וכל אחד מאיתנו שעושה את זה הופך להיות חלק מהאומה. ביחד
לזה שאדם מוכן למסור את הנפש, זה רואים את הייחודיות דווקא לעם ישראל? יש גם ספירי חרב בארצות הברית שהם נלחמים ומסתכנים, או יש מקומות שמאוד קשה לגור שם ועדיין איזה חן מקום על יושבר כזה שהם גרים שם עם כל הצרות שיש שם, איך רואים שזה מיוחד לעם ישראל?
זה שיש קבעים שמוכנים למות בשביל מזכורת, או שוטרים שמוכנים למות בשביל מזכורת, או חיילים שמוכנים למות בשביל מזכורת, אין לזה קשר לכלום. באופן טבעי האנושות תמיד יש אנשים שמוכנים למות בשביל המשכורת שלהם, עד גבול מסוים לפחות. זאת אומרת, הקבאי מוכן לסכן את החיים שלו בשביל משכורת. יש אנשים שמוכנים למות בשביל גאווה, להוכיח שהם מסוגלים לעשות סנפלינג ומוכנים לסכן את החיים ולמות אפילו אם יפלו, כי הם יוכיחו שהם עשו משהו. יש אנשים באופן פרטי שכדי לחיות בתנאי חיים מסוימים הם מוכנים למות על זה, אבל זה לא קשור לציבור, לא קשור לכלל, לא קשור ל... אדם רוצה לגור באיזה אי כי יהיה נחמד לו שם ויש שם, אז יש לנו נכון איזה ג'וקים מסוכנים, הוא לוקח את הסיכון. למה? כי הוא אוהב את המקום, מקום נחמד, חן מקום על ישבה. אבל אין שום קשר לציבור. עם ישראל זה בכלל לא קשור לשום דבר, זה קשור לזה שאנחנו מאוחדים, יש לנו משהו ביחד, כן? כפי שסיפרתי לכם, לפני מלחמת ששת הימים היה פחד נוראי, היה עוצמה של פחד שקשה להגדיר אותו, ואני בתור ילד זוכר את הפחד. אנשים פחדו בכל מקום, אנשים פחדו, היו משוכנעים כאזרחים שזה הולך להיות אסון. זאת אומרת, צבאות עצומים בעצם הולכים לרמוס אותנו עם צבא קטן ופדר, ואז קרה דבר נורא מעניין, הייתה אחדות מטורפת. זאת אומרת, כולם הפכו להיות אחים, כיפשו אותו. זה בא לידי ביטוי באמירת שלום ברחוב כולם, במה אתה צריך, איזו אחדות שהייתה באומה. תוך שישה ימים כבשנו, היו ניסי ניסים, ברור שזה קשור לאחדות שהייתה בעם ישראל. וכשיש אחדות, מופיעים בעם ישראל כוחות עצומים. זה בכלל לא קשור למשכורות, ולא קשור לשום דבר. זה קשור לזה שיש אחדות באומה. זה שונה מכל אומה. זה שהצרפתים מוכנים להילחם בגרמנים על אלזס לורן, למי זה ש... זה בסדר. אבל כל צרפתי באופן פרטי בקלות עובר דירה ונוסע לארצות הברית, וזה בסדר, והכל טוב, הוא מרגיש טוב, הוא בן אדם בסדר גמור. חסיד אומות העולם, שומר שבע מצוות בני נוח, או בתור צרפתי או בתור קורדי. לא משנה. עם ישראל לא.
עדיין יש צבאות שאנשים מתגייסים לא בגלל כסף, מתגייסים בשירות חובה שלהם, ועדיין כאילו יש אווירה כזו כשמדברים על זה, אומרים, אני רוצה לשרת את המדינה שלי, ויש אמירה כזו.
פטריוטיות.
זה לא נובע מהאחדות אצלם?
יש איזה אינטרס ציבורי גדול מאוד של לנו יש משהו שאנחנו רוצים לשמר אותו. יש לנו פה מדינה יפה, נקייה, מסודרת, מה ניתן לאלה לבוא לקחת לנו את הבית? מה השקענו פה? זה אווירה כזאת של
למה זה לא מסורת נפש שם? כאילו באמת, לא בשביל כסף, לא בשביל אינטרס, הם מוכנים לנו בגלל האמונה שלנו באסלאם הבנה.
אז מה?
לא מוכן לישראל. למה זה מיוחד לישראל דווקא? זה שיש בהם מסירות נפש.
אמרתי זה מיוחד ישראל. אמרתי שמסירות נפש הרבה פעמים מגלה את האחדות. אמרתי, יכול להיות שזה יבוא דרך זה שילמדו, זה יכול להיות שיבוא דרך זה שיתרגשו, זה יכול להיות שיבוא דרך כל מיני דברים אחרים. אחד הביטויים, אחד הדברים שמעוררים את תחושת האחדות בעם ישראל, זה הצורך למסור את הנפש. זאת אומרת, זה שאנחנו מוכנים, או מישהו נמצא בעמדה שהוא אמור, או נמצא במסירות נפש על האומה, הוא פתאום חווה את החוויה שאני שייך לאומה, שייך לעם ישראל. זה שאיזה עובד אלילי מוכן למות בשביל האל שלו, שיבוסם לו, מה זה קשור? יש הרבה אנשים שמוכנים למות על כל מיני דברים, אמרנו. גם אחד מוכן למות כדי לטפס על העבר. אז מה?
אז בעצם אין איזה
אפשר
להגיד
שזה
מה שאתה אומר
ואתה מציג את זה כך, או ש צריך להאמין לרב קוק כי אין לו הוכחות שכליות למה שהוא אומר, או שלא נאמין. אנחנו לומדים עכשיו מה ש מלמדים אותנו רבותינו, מה שהתורה מלמדת אותנו. התורה מלמדת אותנו שעם ישראל זה עם שיש בו חיבור ואין בו אישיות פרטית. מה זה קשור להוכחות?
לא, אני שואל האם יש כי במהלך השיעור עכשיו הזכרת כמה וכמה פעמים כל מיני דוגמאות לזה. אני אומר, לכאורה זה דוגמאות שהן לא מתאימות לאמירה, כיוון שאם זה שונה אצל אומות העולם ויש את אותן דוגמאות, אז זה לא מראה.
איזה דוגמאות?
למשל, על המסירות נפש.
איזה עוד דוגמאות? איזה דוגמאות? המסירות נפש שאליהם בגלל שגבע אמר שלכאורה, איך זה בא לידי ביטוי? אז אמרתי שמה מגלה את קשר החיים לאומה? כמו האמונה. זאת אומרת, הנחת היסוד ככה מקובלנו, שכל יהודי הוא מאמין. תן לי הוכחות. לא יודע. כל יהודי הוא מאמין. כל יהודי הוא מחובר למקור החיים. כל אדם יש בו בשורשו נקודת אמונה. רק שהיא לא חשופה עד שלא מגלים אותה. איך מגלים את האמונה? זה דיברנו. אז אפשרות אחת זה לומדים. יש אנשים שבגלל שהם למדו זה חותך את הקליפות והאמונה מתגלה. יש אנשים שבגלל שהם לומדים הם מגלים שהם שייכים לכלל ישראל, פתאום מרגישים את העוצמה של השייכות לציבור. יש אנשים שלא, הם ילמדו עד מחרתיים, זה לא ישנה, אבל משהו ירגש אותם, זה סיפור, איזה חוויה שכולנו התכנסנו ביחד, ופתאום זה חותך את כל הקליפות ומרגישים שייכות לכלל ישראל. יש אנשים שפתאום מלחמה ופתאום מרגישים שייכות לכלל ישראל, אין זה שום מסבר אינטלקטואלי מבחינתם, הם היו בשמחה כאילו חושבים שהם צריכים לברוח לשוויץ והם מוכנים למסור את הנפש לכלל ישראל. זה כל מיני דוגמאות שגורמות לזה שזה מתגלה הדבר הזה. אצל הגויים זה שהוא מוכן למות בשביל לא יודע, לכבוש את גרמניה, או הרומאים מוכנים למות כדי לכבוש את כל העולם, אין לזה שום קשר לאחדות הרומאית. לא, הם גם לא מרגישים אחדות. לא, יש כאן איזה אימפריה שמנסה כל הברית המועצות. לא, כל אחד היה לעצמו, אלה גרוזינים, אלה זה, אלה זה, אין שום קשר לכלום. לא, אנחנו כאומה הולכים לכבוש את העולם. אני באמת לא אומר שהם מאוחדים כולם, וכל אחד ואחד בפני עצמו יכול ללכת לדרכו. בעם ישראל, ברגע שמופיע המציאות נפש הזאת, או הלימוד הזה, או מופיע עוצמה מאוד גדולה של שייכות לאומית. אנחנו עם אחד, ותחושת, נקרא לזה, התלות הנשמתית שלי באומה היא מאוד חזקה. לכן הרב בא ואומר, מה גורם להופעת התחושה הזאת? תורה ומצוות. זאת אומרת, אם מישהו שומר מצוות, לא עובר עבירות, לומד תורה, הוא מרגיש שייכות לציבור כולו. אם הוא לומד תורה לשמה כמובן, גם מאינטרסים אישיים. אם הוא קיים מצוות לשמה ולא מתוך אינטרסים אגואיסטיים. אז אם אנחנו שומרים מצוות, אנחנו עושים מעשים, זה גורם לזה שהאומה כולה אחת. ולכן מראש צורים, מחיי אבות, שהתפשטו בבליטה, בקונניותה של האומה, בצורה ברורה, מה היה שם? מאז נתגלם הרוח הגדול שאור השם שרוי בו, במעשים גשמיים המתהלכים עם החיים. זאת אומרת, זה לא איזה אחדות דמיונית. האחדות הזאת באה לידי ביטוי בזה שיש, כמו שאמרנו, צינורות, עצבים, כלי דם. יש פה משהו שמחבר את כולנו יחד. בלי תורה ומצוות אין אחדות בעם ישראל. והאוצר החי נושא הוא בקרבו את כל השד החיים של יצירתה של הנשמה, של התגברותה של נשמת הכלל, בסיוע של היחיד, כל אדם יחיד, המגביר את כוחו, בונה את מידותיו, מתקדם, מתפתח, בתור זה הוא תורם לבניין הלאומי כולו, לגוף הלאומי כולו, והתעלותה של נשמת הכלל על ידי הוספת האורה שהפרט מוסיף בה. אם אתה עכשיו לומד תורה, שומר מצוות, אתה מחזק את האומה כולה, זה אחריות לאומית, על ידי אותו החותם שהוא מטביע בא משלו במצוותיו הוא. והפעולה, פעולה חיה היא, פעולה מחיה ומוסיפה און וחיה. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים עד פה, כדי שהאומה הזאת תגלה את אחדותה, היא צריכה תורה ומצוות. עכשיו, מה קורה עם האומה לא כל כך שומרת תורה ומצוות? אחד הדברים הראשונים שיפגעו זה תחושת האחדות. מה זה יגרום? זה יגרום שתתחיל איזו התפוררות. מחלוקות, כל אחד הולך לדרכו, אלה נוסעים ליוון, אלה נוסעים למצרים, אלה גולים לבבל ואלה גולים לפרס. יש התפזרות של האומה. כאילו, עדיין, גם אחרי ההתפזרות הזאת, הכוח שמחזק את האומה זה השייכות לתורה, למצוות, לארץ ישראל. זה הכוח שישמור. אבל כל יחיד ויחיד מתחיל להרגיש את הקושי של השייכות הזאת. ואז הוא מוכן לגור בברוקלין, ולהקים לעצמו קהילה, ולהגיד לא מעניין אותי כלום. הדבר המוזר הוא שיהודים בכל מקום בעולם, אם הם לא נעשו גויים, נגיד זה ככה, נשארו יהודים, הם תמיד שייכים לאומה. גם הכי רחוקים הם מרגישים שייכות לאומה. אם חס ושלום קורה משהו, חס ושלום יש מלחמה, כל היהודים בעולם באיזה היסטריה, מה אכפת לכם? תחיו, תחיו, אתם בקהילה בברוקלין, תחיו שם, מה אכפת לכם? היה פה טילים, חסידי סאטמר בניו יורק התחילו לשלוח לפה כל מיני, חשבנו שאתם נגד המדינה, נגד הכל, מה קרה לכם? פתאום, אנחנו כולנו עם אחד. עם אחד כי יש תורה ויש מצוות, וזה מתגלה למשל במסירות נפש. יש איום קיומי על האומה, פתאום אנחנו מתעוררים כולנו. לעומת זאת, בכלל לא בטוח, אבל בטוח שלא, שאנשים שעברו דירה מפורטוגל לארצות הברית וחיים שם 100 שנה, שיעניין אותם מה קורה בפורטוגל, ממש לא מעניין אותם. אמריקאים. עם ישראל חי 1,700 שנה בפורטוגל, ומעניין אותו מה קורה בארץ. מעניין אותו מה קורה לאומה כולה. ואת יהודים שהקימו קהילות בחורים נידחים, אכפת להם מה קורה. ואת יש איזה חיבור לאומה שלא מתבטא. אבל חיצונית אנחנו מרגישים שככל שהחיבור נחלש, ככה כל פרט באומה מתחיל להרגיש שהוא יכול להסתדר לבד, להקים לעצמו איזה קהילה, לחיות את החיים שלו, לא אכפת לו מכלום. זה כמו אדם שלא מאמין. אדם שלא מאמין, אמר, לא אכפת לי כלום, לא מאמין בכלום, לומד, לא מעניין אותי, לא רוצה לדעת, לא אכפת, לא מעניין אותי כלום. ראינו שאחד הדברים שגורמים לאדם שלא מאמין להאמין, מה הם? איסורים. כשבאים למישהו איסורים קשים, פתאום הוא מאמין בהשם, מדבר עם השם, מחפש את השם. רגע, חשבתי שאתה לא מאמין, מה קרה? פתאום אתה מתחיל לדבר עם השם, רוצה להיפגש עם רבנים, ומה קרה לך? תשמע, גיליתי את האמת, מה גילית? כי קוראים לך בטן, כי יש לך סרטן, מה קרה? אותו הדבר, אם האומה מתחילה להתפזר, מה קורה לה? אם שום דבר לא עוזר, יש איסורים. כשיש איסורים על האומה, האומה מתאחדת, מאוד מתאחדת. פתאום מופיע צמאון לחיים באומה. אז עדיף שזה לא יהיה על ידי איסורים, אלא על ידי קיום מצוות, ועל ידי התחברות, ועל ידי למידה, ועל ידי דברים יותר עדינים ונעימים, כן? ולא על ידי איסורים. על כל פנים, אם אנחנו מנסים להבין את זה, יש פה איזו אמירה מאוד ברורה שעם ישראל הוא סוג של יחידה אחת שיש לו פרטים. אומר הרב, אנחנו יחידה אחת. הוא אומר, שאר העמים הם לא יחידה אחת, הם לא, זה הרבה אנשים שחיים יחד מאינטרס משותף גיאוגרפי, כלכלי או משהו. וכמו כל יחידה כזאת שמוכנים להגן, נגיד להקת זאבים מגינה על הטריטוריה שלה מלהקות אחרות, טוב, נלחמים, יש פה איזה, אבל אם איזה זאב אחד הולך, הולך, לא קשור. עם ישראל אין דבר כזה, אין זאב אחד הולך, אנחנו כולנו עם אחד ותמיד נשארים עם אחד. זאת אומרת, יהודי נשאר יהודי, שייך לאומה בכל מצב, בכל מחיר. וכדאי שזה יתגלה בטוב, ולא יתגלה חס ושלום בתנאים לא נעימים. צהריים טובים.
אתה יודע מה קורה כאן? אתה אומר אותי, אני קוף, עוד פעם על ריקורד.